אל הראשית. לחפר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. כן, זאת אומרת, בתהליך התשובה, מה שאנחנו עושים, זה לא רק תהליך שמשמעותו להתנקות מרשמים של חטא מסוים ותו לא, אלא המשמעות הרחבה והעמוקה של העניין זה להשתייך אל מקור הכל. כן, זאת אומרת, זה לא שאנחנו שווים למצב הפסיכולוגי או הרוחני שלנו שלפני החטא ותו לא, אלא אנחנו שווים אל האלוהים, כן, אל המקור של ההוויה כולה. כלומר, אל אותה מדרגה עליונה שההוויה מצויה בה כאשר היא כלולה במקורה. עכשיו, כמובן, זה לא שאנחנו בכל תהליך של תשובה מגיעים למדרגה ההיא, זה עבודה של המציאות כולה במשך אלפי שנים, ואולי גם עשרות אלפי שנים, אני לא יודע בדיוק מה התכנון. אבל העניין המשמעותי הזה שתהליך התשיבה יוצר, שהוא משיב אותנו אל מקור הכל, זה מה שמדגיש פה הרב. זאת אומרת, אנחנו צועדים בכיוון של ההשתייכות אל מקור הכל, אל השלמות האלוהית, למדריקה של השלמות האלוהית. נשמתנו הלא תאורה היא, חלק אלוה ממעל, רבת חיים היא במקורה העליון, רבת אורה ורבת תפארת. זאת אומרת, הנשמה יש בה חיות אלוהית, כן, יש בה אור, כן, אור זה תיאור של המעלה הרוחנית שלה. רבת תפארת, כן, זה השלמות שיש בה. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה, גלויו בעולם הרוח העליון. זאת אומרת, איפה זה מופיע, השלימות הנשמתית, איפה היא מתגלה? בעולם הרוח העליון. כן, במימד העליון, הרוחני של המציאות. וכאשר התחילה הנפש שלנו, הנשמה שלנו, להתקשר בעולם של החיים המעשיים, ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, כאשר הנשמה האלוהית, העליונה, התחברה אל המציאות המגושמת, נצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו, ונסתפכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. כן, זאת אומרת, היא נעשית בת ברית של הגופניות, של הגוף, ואז היא כורכת את גורלה בגורלו, כלומר בצמצומו, בסיבוכיו. אף כי בזה, ורק בזה הלא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותיה על עולם מוגשם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. אומר פה הרב, למרות שהחיבור שלה אל הגוף הוא מבחינתה תהליך חיובי, כי החיבור שלה אל הגוף הוא מאפשר לה להיות קשורה לעולם שיש בו חיות במובן הממשי של המושג חיות, חיות ממשית יותר, ושיש בו באותו עולם מגושם עוצמות של חיים בפועל בממשות. אז במובן הזה היא התפתחה כתוצאה מהחיבור הזה, היא לא איזושהי ישות אבסטרקטית מופשטת נטולת חיות ממשית. החיבור אל הגופניות נתן בה עוצמות חיים ממשיות יותר, כן, מאשר להיות שרוי רק במימד של חיים רוחני מופשט. אז זה יתרון, אבל הלא ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזה. זאת אומרת, היא דרדרה, עד שהסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם. זאת אומרת, זה גרם לה להתחבר אל העולם המוגבל של הממשות ולקבל קצת מהתכונה שלו, המוגבלת.
איזה מובן לקבל?
היא צומצמה מאוד, מבחינת מרחב ההתפשטות.
נגיד, איך רואים את זה עליה? מה הביטוי של זה?
שהיא שקועה בדברים נמוכים.
זה לא הגוף של כה, מה זה היא שקועה?
היא, גם היא עכשיו.
יש לך מאחים של גוף, לא?
כן, קצת.
מה זה הנפשיה במקרה הזה? מה ה... יש את הנשמה ומה זה הנפשיה?
הנפשיה זה הנפש, אתה יכול לקרוא לזה.
מה הצדדים פסיכולוגיים של האדם?
הצדדים היותר קרובים אל הגוף. הנפש, הרגשות. כן, כל הצדדים, מה שקוראים לזה נפש, היותר קרובים לגוף. תאוות.
ובלי כאילו, בלי הירידה למורד של הענפים, אז הנשמה היא מתפשטת או שהנפש מסתגרת?
לא. היא הייתה יכולה להתפשט, אבל היא חייבת את זה כדי להתחבר לגוף. היא חייבת את זה, אחרת היא לא תהיה מסוגלת להתחבר לגוף. הנשמה, כדי להתחבר אל הגוף, היא צריכה את הענפים, כאילו, היא צריכה את המתווכים האלה. צריכה את הנפש, את הרגשות, זה מין מחברים כאלו.
כאילו גם מסתדים גשמים גם...
כן, הם יותר מופשטים מהגוף, אבל הם לא מאוד עליונים כמו הנשמה. והם כבר מחברים אותה ל... אז הם יוצרים בהגבלה.
אבל זה גם מה שפעם אמרנו, שלמה לאדם שנפטר, קשור לבית שלו, בשבעה, בשלושים, כאילו עדיין קשור לעולם הזה, וקשה לו, כל זה? כאילו הקשר הזה, זה הביטוי של הדוגמה?
יש לנו קשר, יש לנו קשר, כמעט. אני לא יודע מה קורה בזמן הפטירה. זאת אומרת, אני לא חושב שמה שנשאר אחרי ההיפרדות מהגוף זה רק עצם הנשמה. יש גם את מה שקורא לזה הענפים שלה.
כן, רק שלא יותר על הקטע של...
גם הם נשארים. אני לא יודע כמה זמן, יכול להיות שהם באיזשהו שלב מפוגגים, כי הם הופכים להיות חסר משמעות. כי אין להם קיום כבר, בלי גוף. לא יודע. זאת אומרת, ברור שהם נשארים.
מה שהם נוצרו גם בשביל הקישור הזה, לא?
כן, אבל...
אז כאילו אין להם קיום, אין להם משמעות.
כן, אז לכן הם מתפוגגים, לאט לאט. מסתבר שההשפעות שלהם עדיין קיימות. השפעות שלהם עדיין קיימות.
וגם פעם אמרנו, אני אקרתי נכון, שיש צער לנפש בזה שהיא נפרדת מהקשר לגוף. כלומר, כאילו היא מתעבר לעולם הזה בצורה מסוימת.
כן, ברור. זה לא עצם הנשמה, אבל. תראו, הנשמה זה דבר, עצם הנשמה, זה דבר שהוא, אפשר לקרוא לזה, הוא מחוץ לנו. זאת אומרת, מרוב העליוניות, כאילו, תתייחס אליו, כאילו מחוץ לך. זה עצם הנשמה. אבל זה לא מה שאנחנו מרגישים וחשים. מה שאנחנו מרגישים וחשים זה רבדים יותר חיוניים של הישות הזאת. זה מה שקורא זה הענפים. שם נמצא יותר הרגשות שלנו, הקרובות אל הגוף, הקליטה שלנו, את המציאות, הכל זה דרך זה.
כן, אבל כאילו יכולה שתי התייחסויות. כאילו החיבור הוא מוכרף ונצרך. ויש כאן מבחינה אחרת שהוא מזכיר שכאילו יש כאן ירידה או
כן,
השפלה או לא
צמצום.
טוב.
צמצום. חיבור אל גופניות וצמצם. מרגישים את זה גם כן. כל אדם שהוא עושה פעולה גופנית, אחרי אוכל אתה מרגיש צמצום גם אם לא אכלת הרבה. צום הנפש. תלמדו פעם כמה שעות טוב. זו סוגיה בגמרא שככה באמת הכניס אתכם לעולם של שכל. ואחר כך תאכלו איזה סנדוויץ' אפילו, לא הרבה, לא אכילה יותר. תרגישו את זה, תרגישו פתאום. איזה מין קהות של הקליטה של השכל. הראשונים קראו לזה העשנים, המעבילים. הם חשבו שזה כאילו האוכל, תוך כדי תהליך העיכול, הרי נוצר חום בגוף, נכון? תמיד שאנחנו אוכלים צריכים להדליק יותר מזגן. כי הגוף שהוא פעיל בפעולה של המזון, של עיכול המזון, אפילו לא העיכול הארוך. הבליעה אני יודע בדרך כלל קורא לזה. שזה עובד, כן, זה חלק את זה קצת בתוך המעיים. אפילו פעולת מעיים הבסיסית הזאת יוצרת חום. אז הם הבינו שהחום הזה עולה, והוא כאילו מטשטש לך את השכל. ככה הם הבינו. טוב, זה המרגות. גם שם יש אבל, גם שם יש ירידה. אין מצב שאדם לא יורד.
למה זה יושר?
כן, אין מצב שלא יורדים. תמיד יורדים. זה יכול להיות, זה ירידה קטנטנה. מצב אחד לא יורדים, זה קדושה. קדושה זה משהו אחר. קדושה זה משהו מיוחד. זה מתנה אלוהית. זה לא בכוחנו המדרגה הזאת. אנחנו יכולים ליושר לכוון את עצמנו, אבל לא לקדושה. קדושה זה בא מלמעלה. שאדם יושר כלפי האמת. הוא לא חווה את החוויות האלה מתוך הגופניות. טוב, הלאה. ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי הטעיה. הרבים אשר בחיים האנושיים, כן, כל הסיבוכים. אמנם איננו נקראים אל התשובה והבת קול היוצאת מאחורי ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות ולבונה של תורה. מה זה לבונה של תורה? שבני אדם לא שייכים אל המגמה האלוהית, כן, אל האידיאל האלוהי. הם חיים מתוך מגמות נמוכות. היא מכה גלים בלבבינו, ומזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה, איננו שמים אל ליבנו, כעת לעשות להשם. וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. כלומר, מה זה לשוב בתשובה? לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העגלות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו, כן, עלילות, מאורעות שקוראים לאדם, מפעלים זה מעשים, תכונות, מידות, כל זה הוא קורא זה הענפים, כן, זה החיות, החיות שמתפשטת במרחב, במרחב של המציאות, גם הגשמית. את כל זה צריך לחבר, לקשור אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה. אל אצילות כבודה ומקור אור חייה. שוב ישראל עד השם אלוקיך. זאת אומרת, בעצם אנחנו לוקחים את כל החיוניות הזאת, כל ענייני החיים, וקושרים אותם נשמתנו, כן? כלומר, אל האלוהי. אל האלוהי שבאנו. כן? שממילא זה קושר אותנו לאינסוף. עצמו.
אבל לקשר את הענפים, יש אומרת, בכל העילות, הכוונה, כשהמבט שלנו על המציאות, הוא הולך לנתח את מה שקורה, מה שקרה?
אני לא חושב שהוא בא לתאר פה עכשיו את התוכן של התשובה.
הוא לא יודע איך לקשר.
הוא לא בא להסביר את זה. הוא בא להסביר לך מה התשובה עושה. התשובה לוקחת את כל זה ומרוממת. קיצור, מרוממת את מדרגת החיים של האדם. איך היא עושה את זה? זאת אומרת, מה התוכן של המחשבות והרגשות, הפעולות וכולו שאדם צריך לבצע ולחשוב ולהרגיש במהלך ההתרוממות הזאת, הוא לא מתאר פה.
אז לא, כשאומרים, אז הוא אומר פה, הגיע הזמן לשוב בתשובה.
כן.
אז הוא תרגם את זה בלקשר את הדברים.
כן.
אתה אלפים הכוונה, כן, אבל
הכלל. לא, שוב, הוא מתאר מה קורה כשאתה עושה תשובה. הוא לא מסביר לך מה אתה צריך לעשות כדי להיות שייך למהלך של תשובה. כשאתה עושה תשובה, לא משנה איך שאני לא מסביר מה זה תשובה מבחינה מעשית או נפשית. כשאתה עושה תשובה, זה המשמעות של מה שעשית. שקשרת את זה. זאת אומרת, רוממת את מדרגת החיים כלפי מציאות אידיאלית יותר. זה הנשמה שיש בך. שוב ישראל, עד השם אלוקיך. כמקרה הנשמה בגוף, בגוף האיש היחידי, כך הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. זאת אומרת, אותו תהליך שעובר על הפרט, עובר על הכלל, על עם ישראל כולו. ותנועתנו, כלומר אותו תהליך, כלומר יש כוחות חיים של עם ישראל שיוצאים מהנשמה של עם ישראל, שהם כוחות חיים מגושמים. כן, זאת אומרת, זה ענפים כאלה. וזה גורם לנו מבחינת המדרגה הכללית שלנו להיות מגושמים יותר, להיות מצומצמים יותר. והנשמה שלנו, נשמת ישראל, לא מתבטאת בחיינו באותם עוצמות שיכולה להתבטא. לכן אנחנו צריכים להשתייך כעם לתהליך של תשובה, תהליך של תשובה כללי.
זה כאן הגדרה של רוח, המחולל תנועה, כלומר, מה זה מחולל את ה... כלומר, זה, במילים אחרות, זה הרצון או שזה המחולל את הרצון?
זה הרצון שמחולל את התהליך.
את הפעילות? כן. הרוח כאילו זה במילים אחרות, זה הרצון?
כן, רוח. כן, זה הרצון, כן, אבל לא דווקא הרצון ברמות המעשיות שלו.
הרצונות פנימיים.
כן, הרצונות עדינים. הרצונות עדינים כאלו, שהם מתפשטים, ואחר כך הם יוצרים תהליכים ברמה הלאומית.
גם באות הרן שהוא שערה מדבר על הנפש רוח ונשמה של הרוח.
כן. זה דבר, זה דומה. רק זה בפרט וזה בכלל. ותנועתנו. הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, כן, זאת אומרת, תנועתנו זה, הוא לא מדבר על זה תנועה, זה מפלגה שהוא הקים. תנועתנו זה הכוונה, המהלך הזה, שעם ישראל הולך, זאת אומרת, כן, אם אנחנו תנועה כמו תנועה אצל הפרט, יש גם תנועה בכלל, זאת אומרת, יש מהלך כזה שהכלל עובר, חווה. תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, זאת אומרת, זה שעם ישראל עובר תהליך של חזרה לארץ, ראו עינינו כי היא נאצלה מראש מקדם ממקור הקודש. מתוך השקיקה האלוקית, אשר היא מפעמת בכנסת ישראל, אומרת בלי הרף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם. ליבי ובשרי ירנו אל אל חי.
אז הרבו עינינו,
אז תכף הוא מסביר. מתקבל הרבו עינינו הכוונה בניבלה, לא בריאה פנימית.
יש לו פסקה שאומרת...
איפה הוא רואים?
תכף הוא יסביר.
ביפו שאומר ש... בראשון ליפו שאומר ש... כאילו אחד מהאפשרויות לחזות בתורה, כאילו זה הסתכל עליה...
זאת
אנושית,
לחזות אותם
צדים
היסטוריים. כן.
אז זה כאילו...
מה שאומר, ראו עינינו?
זה הכוונה.
לא, אני חושב שאתה אומר משהו טוב, תכף תראו. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלידתה של תנועת הקודש, כאשר יצאו מידי מחוללי הראשונים. ראשוני הדוחפים לחיבת ציון היו אנשים גדולים בתורה. הדחף הזה היה בתוך
יראת שבת. אם זה לא היה קורה...
לפני התנועה הציונית החילונית.
אבל גם אם זה לא היה קורה, אז חדשי מודר יותר על הרואה עינינו, גם אני הראייה העקרונית, כמו הידיעה של...
לא, לא, אבל זה מסביר לך, עכשיו מסביר לך מה רוצה רב.
זה היה מחייב שזה התחיל ככה?
זה ככה קרירה. אז זה היסטורית, תסתכל במציאות. מה הניע, מה הדליק את הניצות של התהליך הזה, של התנועה הזאת, של שיבת ציון, וזה תראה, שזה אנשי תורה. כאשר יצאו מידי מחוללי הראשונים, הלא כולם היו ספוגים תל קודש, מהווים נאצלים. כן, חזיונו של הלוי, כמובן אריאל, כן, תראו לאן הוא הולך. הלא היה מלא צימאון נפשי עמוק, לחזות בנועם השם בחלקות שור. נכון, זה השיר שלו של אריאל. ארמון על מכונו, ושרי קודש מעלילים בדרת קודש, וזיף תפארתם. כן, זאת אומרת, הגדולים האלו, כל גדולי הדורות בישראל שהדגישו, לא כולם הדגישו את העניין הזה של החזרה של ישראל לארץ, לא מבית רבי יהודה הלוי, לא היו עוד אחרים גם כן.
מה דבר על הליגבי המזרח, אחרי ספר
הרב,
השיר הזה?
כן, אני חושב, לא עוד זה רק. יש שיר שהוא מתאר את השייכות שלו למקדש עצמו.
טוב, הנה זילות
במושג הלוי,
כמו שאומרים
גם אני. זילות בדרך. תלוי כלפי מי.
בסדר?
בכוונה קורא לו הלוי. הוא מחבר את זה ללוי שרוצה לחזור לבית המקדש, מה? ברור.
מה גם הכתב? מי שומע את זה?
הוא לא נקט לשון אקדמית. הוא התכוון לחבר את ריאל ללוי שיש לו מאוויים לחזור לבית המקדש.
ללוי
בידיעה אולי? לא יודע. עכשיו תוכלו לפרש מה שאתם רוצים, אבל הוא מתכוון שהמאוויים האלו קשורים לקודש, כן? חבידי הלוי, המאוויים שלו קשורים לעבודת הלוויים. זה לא איזשהו מין רעיונות לאומיים חילוניים. זה לא ביטוי, זה לא ביטוי שבעל המיתך, חלילה. תחיית הנשמה הישראלית בכל מילואה, בכל זיו קודשה, זהו עומר הסלע אשר תכין את הרוח לאחל מפעלים בהגשמת יישוב ארץ ישראל. עומר הסלע, הכוונה, האמירה הנצחית. תכף אני אסביר למה הוא מדגיש את זה. בתואר ותום נשקפו מכל המבטים שהתגלו לחיבת ציון במלוא היהדות. כן, זאת אומרת, עם ישראל מאז ומעולם מתייחס למושג של חיבת ציון כדבר של קודש, כדבר טהור. עכשיו, מה אומר במשפט הזה? תחיית הנשמה הישראלית בכל מכל זיו קודשה. הרי מה גרסה הציונות החילונית? הציונות החילונית גרסה שבעצם התחייה של עם ישראל תלויה רק בעוצמות החיים החומריות שאנחנו נצליח ליצור. ולהפך, היה נדמה לה שאם נצליח לדכא את המחשבות של הקודש, אז אנחנו נצליח להפיח יותר חיים עוצמתיים. כי הקודש הוא רק דיכא את העוצמות של החיים. אז בוא נסיר את עצמנו מן הקודש הזה, ונשתייך אל העוצמות החיוניות, החומריות, אפילו לא במובן הגס של המילה חומרי. כן, במובן של העוצמות הממשיות של החיים. נתרכז בזה, בזה אנחנו נצליח לבסס את החיים של עם ישראל. זה אומר פה הרב שהאמת היא הפוכה, שתחיית הנשמה הישראלית בכל מילואה, בכל זיו קודשה, היא תדחף עוד יותר לאחל מפעלים בהגשמת שיבת ישראל, כלומר במובן הממשי. כן, כי זה הדחף הטבעי שלנו. תסתכל על כל השנים של הגלות. מה דוחף את עם ישראל לרצות בארץ הזאת? זה התואר והתום. התואר והתום, כלומר, השייכות אל הארץ הזאת מתוך המבט טהור, התמים של הקודש, הוא דוחף את הרצונות שלנו. אמנם הנשמה הצילית הזאת נתקשרה בתקופת הימים עם מסכת עבודה של חיים מעשיים וחומריים, חיי ארץ ממשיים. כן, זה בדיוק כמו שהוא תיאר מקודם מה קורה לנשמה של הפרט כשהיא מתחברת אל הגוף, עם כל מלחמותיהם. כן, רק פה זה בכלל, בעם ישראל ככלל, עם כל מלחמותיהם, עם כל הצלילים שבהם, עם כל המחשקים הפזורים במהלכים של מלחמת החיים הקשה רבת המכשולים. ומתוך כך הוא עם אורה וכהה זיווה והדרה. ומתוך המיעוט הזה של זוהר האורה המקורית באו דרכי תהיה רבים, על החשבון של הביצרון המעשי והתכונה הקרקעית והפוליטית, לבשו שמי השאיפה הקדושה המקורית כדרות. כן, על החשבון, הכוונה היא כתוצאה מזה שנוסף ביצרון מעשי, הכוונה עוצמות מעשיות, כתוצאה מזה אז השאיפה של הקודש נתקטנה, והננו הולכים ונתקלים בנתיבותיה חשוכי פנים ובהולי מחשבה.
צריך לתהליך מוכרח.
מוכרח ורצוי.
כן.
אבל זה מצריך התמודדות גדולה. ואנחנו לא הסכלנו להתמודד עם המשמעויות של החיבורים האלה. כן, למה זה דומה? לאדם שמה שנקרא יוצא לחיים, היה בית המדרש, בנה את העולם הקודש שיש בו, יוצא לך היום משים, והוא לא מבין שעכשיו החיבורים שלו אל העולם הזהיות מתרחבים. הוא מצריך, שמצריך מצדו המון משאבים של רצון להתמודד עם השיגים שרואים בצל החיבור הזה. טוב, החיבור הזה רצוי, זה לכתחילה. כל אדם, כל אדם שהתחתן, יקרה לו את זה. כל אדם שיצא לעבוד, שזה הדברים הכי טבעיים שבעולם, יקרה לו את זה. כל אדם שיהיה לו משפחה, יקרה לו את זה. כל אדם שיהיה לו, יהיה שייך לאיזשהו מקום מגורים, מחוץ לכותלי בית המדרש, יהיה לו את זה. זה כבר חיבורים אל העולם. אבל אתה צריך להבין שחיבורים אל העולם, אם כי הם רצויים, והם לכתחילה, כי זה המגמה האלוהית, לחבר עולם של רוח לעולם ממשי, כן, אידיאל עליון למציאות נמוכה ולרומם אותה, אבל זה מצריך את המשאבים הנפשיים של ההתמודדות עם החיבור הזה והשיגים שלו. בסדר, אז זה בדיוק כמו אותו פרט שלא משכיל להבין את זה, ככה בישראל לא השכיל להבין את זה, זה מה שאנחנו כותב בהרבה מקומות.
זה בעצם כאילו מביע את התחייה של הנשמה, דיינו
החיבורים האלו.
כאילו זה מין פרדוקס כזה, מצד אחד יש חיבורים נכון, זה מביע את התחיית הנשמה.
זה נותן בעוצמות, ואת החיבורים שאתה יכול הופכים אותה להיות.
זה מתחיל מתחיית הנשמה.
כן, היא דוחפת. הרצון של הנשמה הכללית להתפשט ולהשפיע, דוחף אותה להתחבר אל החול.
כאילו
להידרדר. כן, אבל כמו שאמרנו, זה גם הטבע של החיים שלנו הפרטי, כל אדם נדחף להתחבר אל המציאות.
כאילו, אז העלייה של הירידה
היא כוללת. כן.
אבל התחילים כל מהלך אחר, שלכאורה אנשי הציונות לא, בעצם לא העריכו לכך, זו הייתה חשיבות חד הנשמה, בצד תרוח.
כן.
איך זה קשור לעניין של החיבור בין, כלומר, הכישלון של החיבור בין הנשמתיות לבין החיים עצמם של עם ישראל?
כי ברגע שאתה לא, אצלהם בכלל לא הודגשה הנשמתיות של מצד התכונה של הקודש שבא.
מה פה על היוצא של הכישלון ההיסטורי, שעם ישראל לא יצא לחבר ביניהם?
למה לא הצלחנו?
לא, הציונות מגיעה אחרי וכאילו לא מעריכה את הצד הנשמתי ואומרת את הצד המעשי הוא העיקר.
למה לא הצלחנו לחבר ביניהם? כי לא הייתה לנו תורה שמחברת ביניהם.
כן, לא, אני רק שואל איך כאילו עכשיו, כמו הציונות בעצם יש לה תלונה, כאילו למה היא לא כאילו תחבר את הצד הנשמתי, היא לא מעריכה אותו בכל מיני סיבות. אני שואל אבל כאילו זה, למה הם הגיעו למצב הזה?
כי
הם עשו חשבון פשוט,
הם עשו חשבון פשוט, זה מה שאמרתי קודם, כי לא הייתה להם תורה שמחברת אידיאלים אלוהים לתוך מציאות. הם עשו חשבון פשוט, הם קלטו את המושג שהרוחני כמו הצורה של התורה הגלותית. התורה הגלותית באמת לא מאפשרת לראות חיבורים בין שאיפות אידיאליות למציאות חומרית, ולהפך, היא גם רואה בזה סתירה. ואז כשהם רצו להגביר את העוצמות של החיים החומריות, הם היו חייבים לנטוש את התורה הזאת. המסקנה שלהם הייתה פשוטה, אמרו, קודש פירושו דלות חומרית, עליבות, ניתוק, השקעה אינטנסיבית בעולם של רוח והזנחת עולם החומר. זה המשוואה שהם עשו. והיא מוצדקת, כי בגלות באמת זה נכון. היא לא מוצדקת במובן האמיתי, אבל היא מוצדקת כנגזרת לתפיסה הגלותית את העניין האלוהי, הרוחני.
לכאורה עכשיו, איזה חרב עכשיו עונה להם?
חייבים, תורה גואלת. כן, זה נקרא תורה גואלת. כן, תורה גואלת, הכוונה היא שזה הסברות רוחניות. יש מה, זה סיסמת תנועת נוער כזאת. זה הכוונה הסברות רוחניות שמאפשרות לאדם לתפוס את המימד החומרי ואת המימד הרוחני כישות אחת. הנה, זה תורה גואלת. עכשיו, ככל שאתה מלא יותר מהסברות האלה, אז התפיסה האחדותית שלך הזאת גורמת שככל שאתה מגביר יותר את עוצמות הרוח, אז העוצמות המפעליות הן גדלות. האידיאליזם מתפשט על העולם המעשי ונותן בו חיות פרקטית. זאת אומרת, אתה תהיה חייל יותר טוב, כלכלן יותר טוב, ראש ממשלה יותר טוב, רמטכ"ל יותר טוב, בגלל שאתה מונע מהתפיסה המאחדת הזאת.
אבל לכאורה, למה ההסברה הזאת לא תפסה, לא תפסה אותם?
למה היא לא תפסה אותם? כי כל כך היא לא הייתה קיימת.
לא, גם אחרי שהרב הציג את הרעיונות האלה, למה לכאורה זה...
אתה רואה, אנחנו לומדים את הרב 20 שנה ובקושי מבינים את מה שהוא אומר. אז כנראה זה ייקח עוד כמה מאות שנים.
אז כבר הטראומה יותר גדולה, היה להם טראומה כאילו המבט או
הסטיגמה. זה לוקח הרבה המון זמן לתפוס את החיים בצורה כזאת. לוקח הרבה זמן. זאת אומרת, מה הכוונה? גם אם אתה מצליח להבין את זה ברמה של התיאוריה הפילוסופית, אבל לחוות את החוויות הפשוטות של החיים מתוך המבט המאחד הזה, זה מדרגה שצריך לבנות אותה. עכשיו שאתה מדבר על זה שעם ישראל יהיה שייך זה האמת, זה האמת, זה ברור שזאת האמת. אין אמת אחרת. זה האמת, זה הכיוון של התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות ממלכת כהנים ויהיה קדוש, זה כבר
כתוב. אני לא צורת פשוטה, נגיד, כמו שנגיד היום, נגיד חניכי השיטה הזאת, נגיד, לא סתם נגיד היום חיילים, לא יודע, או משפחות, אנשים קיימים את הבית שלהם בצורה שמשלבת גם חול וגם קודש, גם חיים וגם תורה. זה לא הרבה זמן כאילו קרה מאז הרב הוק, וגם דחל קורא גם בזמן שהרב הוק.
אם אתה שאל אותי, אני חושב שגם אלו שהם טוענים שהם מקיימים את זה, הם גם לא מקיימים את זה כמו
שזה. כן, בשלמות ברור שלה,
אבל... לא, לא, בשלמות, גם לא בכיוון. לא רק חיסרון בשלמות, גם חיסרון בכיוון. לא חיסרון בשלמות. לדעתי, גם אצל תלמידי חכמים, בתרגומים המעשיים של זה, זה לא נמצא בכיוון. גם אצל תלמידי חכמים, לא מדבר איתך על אנשים שמשך לעולם המעשה.
מה הדוגמה? מתכוון טעות?
טעות, כאילו... דיוק. לא. הוא מתאר אנשים שהם שייכים למבט... זה למבט שבא... למבט פנימי.
כן, זה עומק, זה ברור, זה יותר מדרגה של בן אדם, אבל...
בסדר, נו, זה אומר...
נגיד שחילוני לא רואה אותי כאילו זה מוזר, לא כמו אחד מבני ברק, זה כבר שינוי, כמו... שאחד שנורמלי
כמו... אם אתה תהיה קצת חילוני, אז אתה תהיה כמו, מה אתה רוצה?
אבל זהו, באומן שאני לא אהיה, אני לא צריך לרדת, אבל נגיד, אני
חושב
שאתה צריך כמו שצריך, אני שחקן המדינה...
הרב קוק נראה לו מוזר, נראה לו מוזר. זה בדיוק הטעות. הוא כן מדבר על זה עולם אחר. הוא כן מדבר על עולם אחר. הוא לא מדבר על העולם שלנו. זאת אומרת, הדתי-לאומי, מה שיש היום, הוא לא בכיוון. זאת אומרת, הוא... הוא לא בכיוון, כן, זאת אומרת, הוא במה שנקרא, הוא מגשש בין שני העולמות, אבל הוא לא בכיוון הנכון של ההבנה של איך צריך לפעול. תראו לכם, עד שהדתי לאומי לא יגידו, אנחנו חייבים להצמיח קודש עצום, בלי תורנים, ממדים וכל מיני סיפורים. קודש, קודש, זאת אומרת, וזה לא בגלל שאני רוצה שהילד שלי יהיה תלמיד חכם. כאילו במובן של מה שקוראים לזה תלמיד חכם היום, כאילו שהוא שייך לעולם הרוח.
הוא שעיקר החיים היא כזה.
כן, נו, אז אתה מבין איזה עמל
שם. כמו שתמיד אומרים שלא יודע.
נו, אז מי נמצא בכיוון שם?
לא, רק אני אומר מבחינת הקטנת ההתנגדות. כלומר, נגיד שאז ציוני היה רואה אדם דתי, זה היה באמת שתי קצוות. כלומר, הוא מדבר על שתי דברים. כשהוא פוגש, נגיד, חניכים שעמדו את הדברים האלה...
כי הם קצת חילונים, נו, זה מה שאני אומר לך.
למה הרב מרגיש קצת
חילונים? כי הם קצת חילונים.
זה הרמת הקישור.
הם מרגישים כמוהו. הם מרגישים כמוהו. אם הם היו אנשי קודש, הם היו רחוקים ממנו. אני אומר לך, לא בתוך קטגוריה, זה האמת. צריך להבין, זה תהליך, אני לא אומר ש כשאתה לומד את זה וכו', אתה לא יכול לצייר את הכיוון. ודאי שאתה יכול לצייר את הכיוון. אבל הכוונה שלו היא לבנות מבט כזה של קודש, זה ייקח המון זמן, זה תהליך ארוך. תהליך ארוך. הוא לא חשב שזה יקרה ביום אחד. אני חושב שמה שהוא ראה לנגד עיניו, שקודם כל צריך להצמיח תלמידי חכמים כאלה, ולכן הוא פונה הרבה לתלמידי חכמים. זאת אומרת שהתלמידי חכמים יהיו כאלו שאצלהם יש להם מבט על עולם החול מתוך קודש.
זה גם כאילו שמי...
ואני אומר לך שגם מה שאתה קורא לזה תלמידי חכמים בדתי לאומי, גם הם לא, הם תיסה כאילו שיש שני עולמות ויש לנו איזה רעיון שאנחנו לא שונאים את שני
העולמות.
ודאי, בשביל להיות שייכים למה שהוא מדבר. למה הוא כל הזמן מצליח ללמוד סתרי תורה? הוא לא מתכוון סתם, הוא לא אומר את זה בתור המלצה, זה משהו קיומי בשביל המדרגה הזאת.
אני
מבין את העומק, אז בשביל לבנות את זה אז צריך להיות כל הפלפולים שיש היום עם חול וישיבות תיכון, כל זה בכלל זה לא, זה לא מגרד את ה, לא בשביל שיצאו תלמידי חכמים, בשביל שיצאו אנשים שיש להם את המסוגלות הנפשית רוחנית להיות מחוברים אל העולם מתוך המבט הזה. איזה קומה של חיים צריך לבנות בשביל הדבר הזה? זה באמת, זה ייקח הרבה, זה תהליך ארוך. לדעתי זה לא, זה מה שמאוד יעיץ את התהליכים האלו, זה שאנחנו היום חיים בחברה חילונית. זאת אומרת, החילוניות היא מאוד משפיעה על האוויר, מאוד. ברגע שעם ישראל יהיה חי בחברה של קודש, תראו לכם, אני חושב, נניח שהחברה החרדית בדגש שלה על הרוחניות, לא התפיסה הרוחנית שלה, בדגש על האינטנסיביות,
יותר קרובה כחול.
כן, יותר קרובה למה שהוא אומר.
כן, אבל אתה הרב אומר עוד מה, שהרב מתין ספק בכל לזה שחיבור בין חילונים דתיים היום הוא קצת מזויף.
הוא לא מזויף, הוא כאילו, בגלל שאתה לא נמצא ממש בתוך הקודש הזה.
קודם ידעו שהעם ישראל, יש דתיים באמת שואפים לכזאת קדושה, הם יסלדו מאיתנו.
לא, אם אתה תקריא, לא, אני לא מחפש חיבור.
לא, הכוונה יהיה ריחוק כבר, לא,
הכוונה... אהבות היינו עכשיו.
יפה, לא, לא.
לא, זה ריחוק, אתה תחיה בעולם אחר, כאילו, יחסית לחילוניות כמו שהיא. אבל אני אומר, השינוי המשמעותי יהיה ברגע ש... האטמוספירה החברתית שלנו תהיה יותר כבר קרובה לקודש. זאת אומרת, לא עולם שמשדר חילוניות, אלא עולם יותר עדין ובני אדם, אז אנחנו נצליח הרבה יותר להצמיח את הכיוון הזה. בסדר, הוא לא חושב שבונים את זה תוך יום אחד, אני לא חושב, הוא לא... לא הייתה אהבה מינה ש... שהוא, אני חושב, בסוף ימיו, מספר האנשים שהבינו את מה שהוא רוצה היה...
יש מאמר יפה שהוא, כל הדמות שהוא כותב שם, שהוא חולה במחלה שלו וכל הסבל שלו, הוא אומר שבגלל שהוא רואה שהתפיסות החילוניות מתפשטות עוד יותר ועוד יותר, הוא אומר, אני מרגיש כבר, אני חוזר דווקא שזה יהיה יותר חזק, זה יותר כואב.
כן, ברור, ברור. צריך לדעת את זה, יש אנשים, הרבה אנשים שלומדים הרב קוק. והם לוקחים את הצדדים הרומנטיים שלו. כאילו, זה מין ככה, אדם שמתאר איזה עולם אידיאלי, יכולים לשקוע בביצת החומר העולם הזה, ולחשוב שזה שיש להם איזה... הם לא לוקחים אותו ברצינות. באמת. זה לא לוקחים, אפילו תמיד לחם.
זה כבר לזון שלו, מדבר בצורה גדולה. כאילו קשה לתפוס את
הפרפאים,
גם לא רוצה
לראות
את
הפרפאים,
נקודה
מצויתית, נקודה ממשית. תראה איך הרב חרלפ חי, איך הרב ציוד החי, אתה מבין?
זה קדושים
מדי
יש
מיום,
כאילו.
זה אנשים, הם היו קשורים לכל המרחב הזה, איך הנזיר חי. הם אנשים שהכי קרובים אליו והכי חיים, כאילו, את הרוח שלו.
זה אנשים שנולדו, יעני. חוץ מהבנייה שלהם.
בסדר, אבל גם הדגשים שיצאו מהם.
זה קעת כיוון.
מה הדגשים שיצאו מהם? זה היה הדגשים. זה לא הדגשים של תחיה את כל העולמות ועם איזו רומנטיקה של מחשבות שאתה
חומר. גם הסיבה שלנו כל ודורנו, נגיד...
הם היו אנשים מתביעה גם מעצמם וגם מהתלמידים שלהם. תביעות רוחניות ותולות. הנזיר, אתם יודעים איפה היה אתם צריכים ללמוד מסביעת ישר עם התלמידים? הפרישות. הוא ידע מה המדרגה שלהם, כאילו היה ברור לו ש... לא לבנות את הקודש של עם ישראל, שם תתחילים
משם. אבל זה גם הסיבה, נגיד, שאני שמעתי, אני מקווה שזה נכון, שכאילו התגלה גם הרב טאו, נגיד, בגישה שלו בכמה דברים, הוא מאוד חריף בזה, ושאומר שכאילו, עד כדי כך יש סיפור שאומר שהוא אמר שהוא בוחר שס, ואמר תלמידים לבחור, כי הוא אומר שהכל מסביב, שזה נראה יפה, והכל אומר, אבל זה לא מפריע לי, כי הקודש לא מרכזי.
אני חושב שהוא, אם תשאל אותי, ביחס לעיקרון הוא ודאי נכון, ביחס ליישום שלו.
כן, זה ידוע, אבל אני אומר על האמירה הזאת, או הצעקה הזאת,
כן, כן, ברור, ברור.
אנחנו קיצוניים בצד השני, אז הוא מנסה לאזן קצת?
לא, לא, לא מנסה לאזן, הוא צודק, מה שהוא אומר.
לא, אני מה, מה היישום?
מה? יישום, אם בלבחור שס או לא לבחור שס או... מה?
זה אופי, אבל...
אה, לבחור שס בכנסת?
כן.
שישה. לגבי השס.
לא שס באופי.
טוב, היום כאילו שאנחנו בחיים בזיוף מסוים.
נכון, זה ברור, הוא כל הזמן אומר את זה, וזה נכון, זה פשוט, זה ככה. כי כמו שאני אומר, לא לוקחים אותו ברצינות. מתייחסים
אליה. הרב רומז, אבל לא, השאלה אם הרב רומז, שנקרא זה אני אומר בדורים.
היום לדעתי...
שלא הרבה אנשים דברים כמו הרב טאו.
לא, לדעתי, בדור העלונים, שזה דורנו בעשר שנים האחרונות, אנחנו עוד יותר מתרחקים.
מצד מה?
יותר מתרחקים, כי... זאת אומרת, עוד יותר חובבני, כאילו. זאת אומרת, ככל שאתה לוקח יותר את תורת הרב, ואתה הופך אותה להיות איזה משהו שאתה יכול להיות שקוע בביצת החומר עם איזה יד קשור, איזה רעיונות ככה שנמצאים מעליך, ואתה לא תורך ועמל כל הזמן לחוות אותם ולחיות אותם בעוצמות.
כל
הדברים
החיונים, זה גם הרב חושב?
מה?
כמו כל הראש היהודי, כל הארגונים האלה שלוקחים את הגוף ומסבירים בצורות כאלה.
לא, תראה, אם אתה בא לקרב אנשים רחוקים לאיזשהם רעיונות ברמת ההיכרות, אני לא מדבר על זה.
אבל זה לא מפחיד, זה גבוה, כלומר, גם בתוכנו אנחנו מפחדים מזה, אז אנשים מסביב, זה דורש, זה גבוה, זה נראה כאילו נגד החיים קצת.
הצבא לוקח חיילים עם נפש מאוד בינוני, אבל ברגע שהוא רוצה להקים יחידות עילית, אז הוא מציב שאיפה בשמיים, והוא מביא אותו בשם. זה לא משנה.
זה מאוד כאילו מרובע, זה לא מגוון,
זה לא משנה.
זה לא צופי כזה.
זה לא צריך להיות מרובע, זה לא משנה. אז בסדר, צריך להיות יצירתי איך ליצור את זה. אבל צריך שקודם כל, התלמידי חכמים, הם יהיו נטועים במימד הרוחני הזה, קודם כל. שאצלם זה יהיה. אם הם יהיו נטועים, אז גם יהיה עזר לשם גם את ה... את ה את הכישרון ואת ה ואת ה איך אומרים את ההמצאות, איך
זה כמו שאמרתי דבר יפה שבוע שעבר, מישהו איזה רב סיפר לי שמשנה איזה רב מסוים העביר שיעור על אהבת השם, אז הוא אומר שהוא העביר את זה למורים, המורים אמרו לו תעצור באמצע, כאילו לא יכול לעמוד בעוצמות שיצאת להקרין עליהם, כמו כשבדם חי את זה, זה פועל בצורה
גם זה, אבל זה בעצם ברגע שאתה מבין שזה שם,
שם כאילו לא עובר
אתה שם, אז זה מה שצריך. בשביל זה צריך ללמוד אותו המון. וגם צריך להכשיר, אדם צריך להכשיר את עצמו לחיות בעולם פנימי. וזה הרבה עמל, הדבר הזה. זאת אומרת, זה הרבה מאמצים. אנחנו רגילים לחיות בעולם של חוויות וזה, ושהכל עובר, והכל נחמד והכל טוב. זה צריך הרבה, הרבה עמל.
למה אתה מתחכם על לכאורה, הוא אומר, אז לא מספיק
מבינים
נכון את הדברים.
כן, מספיק מבינים נכון, מה נעשה?
איך אפשר להבחין בזה, כאילו?
מה נאמר, טעות?
לא, איפה, אבל מה מראה את זה?
איזה תביעות, אדם תובע מעצמו, מזה אתה יכול לראות. איזה שקידת תורה. מה תובעים, מה אדם תובע מעצמו, מה הוא מקרין. איזה... וכל זה. ברור שאפשר לראות את כל זה. זאת אומרת, כל העמל הזה הוא נצרך ברמה הקיומית בשביל להשתייך אל הכיוון הזה. זה לא איזה משהו שהוא אקסטרה.
אבל זה גם לא בהרגן שגם לא כך לומדים את דבר שם.
זה נכון, אבל גם אם כן לומדים, לומדים את זה בצורה ילדותית כזאת. ילדותיות כזאת. כאילו הרב קוק מחפה על כל הזה וזה... תורה נחמדה, מאוד סימפטית ומאוד... אבל יש לו הרבה דגשים מעשיים, מה? שהוא מכוון אליהם. טוב, זה מה שצריך. צריך הרבה להתאמץ. זה מה שצריך. צריך להבין שכל מה שהוא מתאר זה מדרגות שצריך להגיע אליהן. כמו שהוא אומר, כל פעם שאתה רואה איזה תיאור של משהו רוחני, אתה יודע לך, זה מדרגה שאתה צריך לשאוף אליה. לא תייחס לזה בתור איזה תיאורים נחמדים שקצת מרומים לך את הרגשות. זה מה שצריך להבין.
אבל הרב קצת דאג העניין של התופעה של העלונים, מה התחליף לזה?
התחליף לזה בית מדרש.
אבל להמון, זה לא כל כך...
לא, להמון, להמון. להתחיל לדרוש מהם ללכת לבית מדרש. להמון. האנשים העובדים שיהיה בבית מדרש. ערב שבת חורף, כולם בבית מדרש.
לא קרה לפני העלונים, זה גם... זה שפתאום סתם זה ישתנה אחר.
לא ישתנה, רק אני אומר, אתה שואל אותי. כאילו יש כאלה שאומרים שהעלונים מקדמים את הרעיונות...
או שזה מפיץ אותו
בתורה. לפחות אתה לא משהו. אתה יודע לכן אנשים האלה קוראים איתנו. לא יודע, גם איתנו וגם...
אני לא עכשיו בא לדון בזה שהעלונים עושים חסום מרע. לא על זה אמרתי. אני רק מדבר על האווירה.
זה לא מורן את האווירה?
לא. כי זה מרגיל לשטחיות.
כן,
ממש ככה.
ספרת שאתה כיוון דעת עצמך לא לקרוא עלונים זה אמירה?
לא, היה כבר לא, כאילו
משפט
מה שאני קורא המון, אבל לא ברמת הפרישות מהן.
אבל את ההמון זה לא
מעומם? מה?
את ההמון זה לא מעומם?
לא, זה כמו שאומר, זה סור מרע יכול להיות.
זה לא נגיד תלו בסוג הכתיבה שאתה כותב, לא יודע. נגיד
זה מה שהם אומרים זה בית מדרש, בית מדרש. צריך לדבר על זה ללא הרף. שאין מצב שיהודי לא לומד כמה שעות ביום. אין מצב, בלי מכילות, בלי סליחות, בלי אוניברסיטות, בלי שום דבר. בלי הייטקים, בלי קשקושים. אין מצב, אין מצב. אם זה מה שיגידו יום וליל, זה מה שיהיה. ועל זה צריך לדבר כל הזמן.
אז מה, הטעות היא גם שהגזמנו כאילו בערכו של החול, בערכו של היסוד בחול?
לא, הטעות זה החובבנות, כאילו, זה הטעות, נו מה. זה הטעות הקדמונית.
מה שהרב הזכיר בתפיסה שכאילו אנשים למדו מתוך האותו הרב הוג לצורה המכונה, נו מה. שמה, השער של החול מוגזם מדי, אתה אומר מקום?
זה לא כל טעים אותו נכון, אתה רואה, בעזה של ג' אלול. אמיני, זה אבקוק, חיבורים של חיבורים וסיפורים. כאילו באנו פה להכשיר את כל השרצים שבעולם עכשיו עם הדבר הזה. הרשב
אנחנו
ממש אמרנו
קודם שקושה ומתנה.
כן.
זאת אומרת, סופה מתנה, הוא לא...
כן, ברור.
אז מה, בתחילתה...
אבל לא, זה לא משנה. המצב הזה של להיפגש עם חומר באופן שאין ירידה, אין לנו יכולת לעשות אותו, להביא אותו את
עצמו. אז מה זה האכילה במקדושה?
זה בהכנות לקדושה. מה שאפשר. אפשר להגיד, אפשר שברגע ששורה ההשראה מלמעלה של הקדושה, אז זה יהיה גם ככה. אבל זה דבר שהוא, קיצור, זה משהו מיוחד.
אבל זה כן אמה שבסופו של דבר מגביל את המדרגה.
מביא, אבל זה לא מדרגה קבועה. כלומר, גם כאלו שכבר שייכים לזה, הם לא נמצאים שהם באופן קבוע. גם להם הרבה פעמים יש את הירידות, הכל דיור. כן, זה הברקות, זה המדרגה הזאת. אולי משה רבינו נמצא שם, קבוע. שהם רגילים, זה לא...
המתנות גם באות בתור הברקות.
כן, המתנות זה הברקות.
כמו נבואה שבא להרוג, כאילו...
כן, אבל זה לא נבואה, זה משהו אחר, אבל כן, זה... אתה לא שולט על זה בקיצור, כל ניואנס קטן שאתה זה, מוריד אותך משם.
אבל זה
עשי
השליטה.
מה? כל ניואנס קטן שאתה נופל, ופעמים גם לא באשמתך, כי יש לך לידך איזו סביבה בעייתית, אתה כבר לא נמצא שם. זה מדרגה מאוד קיצור, קשה. אדם לא יכול לשלוט על זה שהוא יהיה שרוי בקדושה כל הזמן. הוא יכול להתאמץ מאוד לרצות בזה, וחלק מהזמן הוא יצליח. אבל ודאי שיש גם את הנפילות של חיכוכים עם החומר.